השיעור היום מוקדש לעילו נשמת משה יוסף בן שמעון עפרוני, זיכרונו לברכה, שהיום יום השנה לפטירתו. משה היה אדם תמים וישר, שאהב את הבריות וחיזק את לומדי ומתפללי בית הכנסת ישראל הצעיר בנתניה. נודה לכם אם תלמדו לעילו נשמתו. השיעור גם מוקדש לעילו נשמת סבו של אחד הלומדים, משה בן שלום יוסף גולדמן, זיכרונו לברכה, שלח לעולמו בכ"ד שבט תשמ"ד. נודה לכם אם תלמדו לעילו נשמתו. וכרגיל, כל מי שרוצה לקחת חלק בשיעורים ובאמת בזכותו הפרויקט ממשיך, נשמח אם תיכנסו לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף סמך זין במסכת סנהדרין. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א', נסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בחייבי הסקילה, והיום נדבר על שלושה, ובהתאם לזה גם נחלק את השיעור, וזה המסית, המדיח והמחשף. אז החלק הראשון, המסית, זה מי שמסית מישהו אחר לעבוד עבודה זרה, אפילו שהמסית לא עבד בפועל והמוסת עוד לא עבד בפועל, בכל זאת הוא נסכל, ולגבי זה נראה את המשנה, ואחרי זה דיון אחד על זה בגמרא. ואת המשנה נחלק לשלושה סעיפים. אז סעיף ראשון במשנה זה לגבי מי כאן המסית ומי המוסת. אומרת המשנה שהסקילה זה דווקא אם מדובר בהדיות שהסית הדיות, דווקא אז זה בסקילה, אז לפי זה מתי זה לא בסקילה? את זה נראה בגמרא כבר. זה סעיף ראשון במשנה. סעיף שני זה איך מסיתים, ולגבי זה ישנו במשנה קטע ברישה וקטע בהמשך בסעיפה. ברישה מתואר שהמסית קודם אומר איזה שהם דברי רקע על העבודה זרה שאליה הוא רוצה להסית. הוא מספר למישהו שיש איזה יראה, כלומר איזושהי עבודה זרה במקום פלוני, וצריכים להכיל אותה כך וכך, ואז היא מטיבה לך או מריאה לך כך וכך. זה ברישה, זה דברי הרקע. לא ברור כמה חייבים מדברי הרקע אלו. ועכשיו נדלק טיפה במשנה לסיפה, שכאן מתאר את המשנה שאחרי שהמסית אומר דברי הרקע, אז הוא עובר להסתה בפועל, ומחדש את המשנה שזה לאו דווקא אם הוא מדבר ישירות אל המוסת ואומר לו לך תעבוד עבודה זרה, אלא גם דברים יותר עקיפים, בין מלשון יחיד, בין מלשון רבים. למשל שהוא אומר אעבוד, כלומר אני אלך לעבוד אותה, או אלך ועבוד, או נלך ונעבוד, או אשתחווה, או נלך ונשתחווה וכולי. זאת ההסתה בפועל, וזה מה שמחייב אותו סקילה. ועד כאן הסעיף השני, איך מסיתים. ראינו דברי הרקע שהוא מספר לו ברישה, ואז את ההסתה בפועל בסיפה. הסעיף השלישי זה לגבי העדים, וכאן יש חידוש גדול, כי בכל התורה כולה, בשביל שבית דין יוציאו מישהו להורג, אז זה דווקא אם יהיו עדים והתראה. כלומר, שהעדים אמרו לחוטא רגע לפני שהוא חטא, עצור, אם תעשה את זה תתחייב מיתה. ואז החוטא אמר, אף על פי כן, לא אכפת לי, אני רוצה לחטוא, רק במקרה כזה מוציאים אותו להורג, זה בכל התורה. לעומת זאת, כאן אמנם צריך שני עדים, אבל לא צריך התראה, וממילא, אם הוא הסית שני אנשים, אז אותם שני אנשים יכולים גם להיות העדים, ועל פיהם יוציאו את המסית להורג, אפילו שהם לא יתרו בו כאמור, כי לא צריך התראה, זה אם הוא הסית שניים. אם הוא הסית אדם אחד ולא היו שם עוד שני אנשים, אז עד אחד כמובן זה לא מספיק. אז מה עושים בשביל שבכל זאת יוכלו להוציא אותו להורג? צריכים שהוא יסית עוד פעם, הפעם בפני שני עדים. לכן צריך להביא לשם עוד שני עדים. הם יכולים להיות גלויים אם זה מתאפשר, או אפשר גם להחמין אותם, כלומר להחביא אותם, כך שהמסית לא יודע שהם שם. ואז המוסת אומר למסית, תגיד עוד פעם מה אמרת לי מקודם על העבודה זרעי. ואז אם המסית חוזר על דבריו ואומר, בוא נלך לעבוד אותה, אז באמת מוצאים אותו להורג. אבל כאן יש הערה חשובה של המשנה, וזה שלמרות שאמרנו שלא צריך התראה, ולכן במקרה שבו היו שני עדים מההתחלה והם שמעו את ההסתה, אז זהו זה מספיק, מוצאים אותו להורג. אבל במקרה שעכשיו הזכרנו, שבהתחלה לא היו עדים, ורק אז הביאו עדים, ואז עשו לו את ההצגה הזאת שבוא תגיד עוד פעם מה אמרת, במקרה כזה, אז זה לא מספיק שהוא פשוט הסית עוד פעם, אלא המוסת צריך לוודא שהוא מתכוון לזה. הוא לא צריך להטרות בו, אבל הוא צריך לומר לו, מה באמת אתה רוצה שנניח את אלוקינו ונלך לעבוד עצים ואבנים? ורק אם המסית המשיך ואמר, כן אני רוצה, רק אז זה נחשב הסתה. עכשיו, למה זה כך? למה במקרה שהיו שני עדים מההתחלה לא צריך לומר לו את זה, ורק כאן שבהתחלה לא היו שני עדים, אז צריך? אז מסביר היד רמה שכאן, כיוון שהמוסת יוזם פה מן הצגה מחודשת של ההסתה, אז זה קצת לא הוגן, כי אנחנו קצת כאילו מושכים את המסית בלשון וכאילו מאלצים אותו להסית עוד פעם. לכן במקרה כזה אנחנו רוצים לוודא שהוא באמת מתכוון לזה, ורק אז באמת יהרגו אותו. ועד כאן הסעיף השלישי במשנה. שוב, צריך שני עדים, אבל לא צריכים התראה. לכן אם הוא הסית בפני שניים הם העדים, אם הוא הסית בפני אחד צריכים להביא עוד שני עדים, או גלויים או מוכמנים מוכבאים, וצריכים גם לומר לו האם אתה בטוח, ואם הוא אומר כן, רק אז יהרגו אותו. ועד כאן המשנה, אמרנו שהדיות מסית יחידים, אמרנו איך מסיתים, ואמרנו על העדים, זה היה המשנה. הגמרא מתמקדת בסעיף הראשון של המשנה, ולגבי זה לכאורה עולה סתירה לגבי כמי המשנה. כי אם נסתכל בסעיף הראשון, לכאורה משנה כרבי שמעון, עוד שנייה נסביר למה, אבל אם נסתכל במשנה הבאה, שם דווקא משנה כרבנן שחולקים על רבי שמעון. לגבי מה? אז בואו נזכר מה כתוב בסעיף הראשון. אומר הסעיף הראשון, שמתי יש סקילה למסית? דווקא בהדיות שהסית את ההדיות. מה הכוונה? ממה זה בא להפוקה? כלומר, מי לא כלול במשנה? אז לכאורה הכוונה היא שהדיות שהסית, זה דווקא אם הוא הדיות ולא נביא, כי אם נביא הסית, אז הדין שלו זה חנק ולא סקילה, וזה שהמוסת גם הוא צריך להיות הדיות, כאן ברור שהמשנה לא מתכוונת שהוא דווקא איש רגיל ולא נביא, כי ברור שאין הבדל בין אם אדם הסית נביא או איש רגיל, אלא כאן הכוונה היא שהוא דווקא הדיות, כלומר איש יחיד או יחידים, אבל לא רוב העיר, כי אם אדם הסית את רוב העיר, אז זה כבר לא דין מסית, אלא דין מדיח, זה כבר נכנס לגדר עיר הנידחת, ואז המסית, גם כן לפי מה שאנחנו מדייקים מהמשנה, הוא לא בסקילה, אלא בחנק. אז שוב, המשנה אמרה הדיות שהסית את ההדיות, ואנחנו מבינים לכאורה שהתכוונה לדייק שזה דווקא אם המסית הוא הדיות ולא נביא, כי אם כן זה חנק, וזה דווקא אם הוא הסית יחיד או יחידים ולא את רוב העיר, כי אם כן גם אז זה לא סקילה אלא חנק. זה מה שלכאורה אפשר לדייק מהמשנה, ואומרת הגמרא שהדיוק הזה הוא בעצם נתון במחלוקת תנאים, כי באמת רבי שמעון אומר, כמו שהרגע אמרנו, שאם נביא הסית זה לא סקילה אלא חנק, וגם אם הסיתו את רוב העיר, גם כן זה לא סקילה, כי זה כבר לא מסית, אלא זה הדחה וזה חנק, אבל זה רק רבי שמעון. רבנן חולקים על זה, ואומרים שגם אם נביא הסית, וגם אם הסיתו את רוב העיר, גם אז זה סקילה ולא חנק. וממילא לפי מה שדייקנו מהמשנה, יוצא שהמשנה שלנו היא כרבי שמעון, שסקילה זה דווקא בהדיות שהסית והסית יחידים, אבל אם נביא הסית או אם הסיתו את רוב העיר, זה כבר לא סקילה, אלא חנק, בקיצור, כמו רבי שמעון ולא כמו רבנן. זה מה שלכאורה עולה מהמשנה שלנו, שהיא כרבי שמעון, הבעיה עם זה אומרת הגמרא, שאם נסתכל בסיפה, כלומר במשנה הבאה, שם דווקא יוצא שהיא כרבנן, כי המשנה הבאה מסביר רב, מדברת על מי שמדיח את רוב העיר לעבודה זרה, כלומר עיר הנידחת, ואומרת המשנה בפירוש שהעונש של המדיח הוא סקילה, כלומר כמו רבנן ולא כמו רבי שמעון שאמר חנק. אז איך המשנה שלנו הרי שהיא רבי שמעון, ואילו הסיפה המשנה הבאה היא רבנן? עונה הגמרא, לא נכון, באמת גם המשנה שלנו היא רבנן. הדיוקים שעשינו מהמשנה הם פשוט לא נכונים, אלא איך צריך לדייק? אז בוא נעבור על שני הדיוקים. הדיוק הראשון היה שהמשנה אמרה שהסקילה זה דווקא אם המסית הוא הדיות, וחשבנו שהכוונה היא הדיות ולא נביא, אבל אם הוא נביא זה חנק ולא סקילה. עכשיו אומרת הגמרא, מה פתאום, גם אם הוא נביא זה סקילה, אלא למה המשנה התכוונה כשהיא אמרה הדיות? היא פשוט התכוונה לומר שכל מי שמסית הוא אולי בלשוננו אידיוט, כלומר טמבל, מה אתה חושב לעצמך? הרי זה דין שמחמינים עליו, כלומר, מחביאים עדים, אפשר להניש בלי התראה, מה אתה חושב שאתה עושה? מה אתה מסתבך עם עבירה כזאת? זה מה שהמשנה התכוונה לומר כשהיא קראה למסית, הדיוט, זה לגבי המסית, וזה לא משנה אם הוא אדם רגיל או נביא, לגבי המוסת, שגם כאן המשנה אמרה שהוא אידיוט, וחשבנו מקודם שהכוונה היא שזה דווקא אם הסיתו יחיד או יחידים, אבל אם את רוב העיר, אז זה כבר חנק ולא סקילה. עכשיו אומרת הגמרא, נכון, כשכתוב כאן שהמוסת הוא אידיוט, הכוונה היא באמת יחיד או יחידים, אבל המשנה לא התכוונה לומר שזה דווקא בזה ולא ברבים. באמת גם ברבים העונש של המסית זה סקילה, כמו שאומרת המשנה הבאה. אז למה המשנה כאן אמרה דווקא יחידים? פשוט זה בנוי בצורה של לא זו אף זו. כלומר, בהתחלה המשנה אומרת שאם הוא הסית יחידים, ואחרי זה היא באה להוסיף ולחדש שלא רק יחידים, אלא אפילו אם הוא הסית רבים, גם אז זה סקילה, לא זו אף זו, בכל מקרה זה סקילה, כמו דעת רבנן ולא כמו דעת רבי שמעון. זה לגבי שני הדיוקים, ובקיצור, גם אם המסית נביא וגם אם הוא הסית את רוב העיר, זה בכל מקרה סקילה, כי המשנה היא לפי רבנן. ולסיום, הגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה קצת לגבי התהליך הזה של החמנת העדים, כלומר החבאת העדים, שדואגים שהמסית ייכנס לאיזה חדר פנימי ושם מדליקים נר, והעדים מתחבאים בחדר החיצוני יותר ושם אין אור, כך שהם רואים אותו והוא לא רואה אותם, והם שומעים אותו, ורק ככה הם יכולים להעיד. ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי המסית. דיברנו על מי מסית את מי, איך מסיתים, דיברנו על ההתראה, ראינו את מחלוקת רבנן ורבי שמעון לגבי נביא שהסית או אם הסיתו רבים, של רבנן זה עדיין סקילה, לפי רבי שמעון זה חנק. זה היה החלק הראשון. החלק השני של השיעור זה המשנה הבאה, בשליש התחתון של עמוד א', וכמו שכבר אמרנו, שרב הסביר שכאן מדובר במדיח, כלומר, מי שמסית את רוב העיר לעבודה זרה, שזה כבר נקרא מדיח ועיר הנידחת, וכבר אמרנו שהמדיח יש מחלוקת מה העונש שלו, לפי רבנן גם הוא בסקילה, לפי רבי שמעון הוא בחנק. לגבי המודחים, זה לא כתוב כאן, אבל סתם בשביל הסקרנות, אז נאמר שאם מדובר במדיח אחד, אז המודחים בחנק, אם מדובר בשני מדיחים ומעלה שהדיחו, אז המודחים בסייף, כמו דין עיר הנידחת. ועד כאן החלק השני לגבי המדיח, ששוב זה מחלוקת רבנן ורבי שמעון מה העונש שלו. החלק השלישי זה לגבי מחשף. כתוב בשמות י"ב י"ז, מחשפה לא תחיה, ואומרת המשנה שגם היא בסקילה, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשישה סעיפים, כשלקראת סוף הסעיפים זה קצת גולש להגדת, אז אל דאגה, זה די פשוט, בואו נתחיל. אז סעיף ראשון זה מה שכתוב במשנה, וזה לגבי מעשה הכישוף, שאומרת המשנה שרק אם הוא עשה מעשה כישוף אמיתי, אז הוא חייב סקילה, אבל אם זה רק אחיזת עיניים, אז הוא פטור. אמנם זה אסור מהתורה, אבל פטור. זה מה שקובעת המשנה בהתחלה, ואחרי זה בא רבי עקיבא ומביא לזה דוגמה. וזה שאדם מראה לנו שהוא אוסף כישורים על ידי איזשהו כישוף, אז אם הוא באמת אסף אותם על ידי כישוף, אז זה סקילה. אם הוא רק עשה כאילו שהוא אוסף אחיזת עיניים, אז זה רק אסור, אבל זה לא סקילה. עד כאן המשנה. סעיף שני זה שאלה ראשונה בגמרא, וזה למה בתורה כתוב מחשפה ולא מחשף? עונה הגמרא, באמת הדין נכון גם לגבי מחשף זכר, וזה שהתורה דיברה בלשון נקבה, זה פשוט כי בדרך כלל רוב אלו שעסקו בכישוף היו נשים ולא גברים, זה סעיף שני. סעיף שלישי, וזה הסעיף המרכזי, זה לגבי העונש של המחשף. אז כאמור, המשנה אמרה שזה סקילה, אבל מסתבר שזה מחלוקת, וזה שרבי יוסי הגלילי אומר שזה סייף ולא סקילה, אבל רבי עקיבא, בן עזאי ורבי יהודה, וכאמור המשנה שלנו, הם אומרים שזה סקילה. אלה הדעות, ועכשיו בואו נראה את המקורות. אז כאמור, הפסוק שלנו זה מחשפה לא תחיה, אבל לא כתוב איך הורגים אותה. אז אומר רבי יוסי הגלילי, בואו נעשה גזרה שווה למקום אחר שגם שם כתוב לא תחיה, וזה בדברים כף לגבי כיבוש הארץ, כתוב לא תחיה כל נשמה, וכמו ששם הרגו את יושבי הארץ במלחמה, כלומר בחרב, כלומר סייף, אז גם מחשפה הורגים בסייף. זה רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא לעומת זאת אומר שזה סקילה, והמקור שלו זה גם גזרה שווה, אבל אחרת. כאמור, אצלנו כתוב מחשפה לא תחיה, ובשמות יוטט לגבי מי שיעלה להר סיני כשאסור, אז גם כתוב אם בהמיים איש לא יחיה, שזה ביטוי דומה, וכמו ששם מפורש בפסוק שזה סקילה, כתוב שם כי סקול יסקל, גם אצלנו מחשפה לא תחיה זה סקילה. אז אלה שתי הדעות הראשונות, רבי יוסי גלילי סייף, רבי עקיבא סקילה, כששניהם למדו איזה גזרה שווה מביטוי דומה, ועכשיו רק נאמר למה כל אחד אמר את הגזרה שווה שלו ולא את הגזרה שווה של השני. אז רבי יוסי הגלילי למד שזה סייף, מי לא תחיה כל נשמה, הוא מסביר שהוא העדיף את הגזרה שווה הזאת מהגזרה שווה של רבי עקיבא, כי שם הביטוי הוא דומה, אבל לא ממש זהה. שם לא כתוב לא תחיה, אלא כתוב לא יחיה, לכן הוא מעדיף את הגזרה שווה שלו, שזה סייף. רבי עקיבא לעומת זאת, שלמד שזה סקילה מי לא יחיה, הוא מעדיף את הגזרה שווה שלו, אפילו שזה ביטוי לא לגמרי זהה, כי בגזרה שווה של רבי יוסי הגלילי מכיבוש הארץ, מדובר על הריגת גויים, ואילו הנושא שלנו של מחשף ומחשפה, זה יהודי. לכן הוא מעדיף ללמוד מהר סיני, שגם זה הריגת יהודים, ולכן הוא לומד שזה סקילה ולא סייף. אז עד כאן שתי הדעות הראשונות והמקור שלהם. עכשיו יש לנו עוד שתי דעות כמו רבי עקיבא וכמו המשנה שלנו שמחשף זה סקילה, וזה בן עזאי ורבי יהודה, אבל להם יש מקורות אחרים. בן עזאי לומד את זה מהסמיכות בין הפסוק שלנו לפסוק הבא. הפסוק שלנו זה כאמור מחשפה לא תחיה בשמות י"ב י"ז. הפסוק הבא, פסוק י"ח, אומר כל שוכב עם בהמה מות יומת, ומהסמיכות הזאת בן עזאי עושה הקש שכמו ששוכב עם בהמה זה סקילה, גם מחשפה זה בסקילה. זה המקור של בן עזאי. רבי יהודה חולק על זה כי הוא לא דורש סמוכים, אלא המקור של רבי יהודה זה מאוב ועידוני. איך הוא לומד מהם? כי לכאורה התורה יחלה בכלל לא לכתוב את העונש של אוב ועידוני, כי הרי אוב ועידוני הם בעצם גם סוג של כישוף, אז הם כלולים במחשפה לא תחיה. למה התורה בכל זאת ערכה וכתבה אותם וגם אמרה שהם בסקילה, והיא עשתה את זה לא רק בשביל ללמד עליהם, אלא בשביל ללמד על הכלל כולו, כלומר גם על כל המחשפים שגם הם בסקילה. ואומנם אפשר לכאורה להקשות שכיוון שהתורה הוציאה כאן שתי דוגמאות, גם אוב וגם עידוני, אז זה שני כתובים הבאים כאחד, והרי יש לנו כלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אבל מסבירה הגמרא שרבי יהודה לא סובר כך, אלא לדעתו גם שני כתובים מלמדים, ואפשר ללמוד מכאן למחשף שגם הוא בסקילה. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי מחשף. ראינו מחלוקת האם הוא נהרג בסייף או כמו רוב הדעות בסקילה, וראינו מה המקורות. הסעיף הרביעי בשורה 13 בעמוד ב' זה שיעור לשון קצר שגם יהפוך לשיעור מחשבתי, וזה למה בכלל כשפים נקראים כך. אז מסביר רבי יוחנן שהמילה כשפים זה בעצם נוטריקון של מכחיש פמליה של מעלה, כלומר הקף והשין של כשפים זה רמז למילה כחש, והפה והמם בסוף המילה כשפים זה פעם זה רמז למילה פמליה, כלומר כחש פמליה, כלומר מי שעושה כשפים הוא מכחיש פמליה של מעלה. עד כאן שיעור הלשון, אבל מכאן גם יוצא איזה עניין מחשבתי. וזה שמה שבעצם רבי יוחנן אומר, זה שכשמישהו עושה כשפים, הוא בעצם יוצא נגד גזרות השם. כלומר, השם קבע שמישהו מסוים יחיה או ימות, או השם קבע שהטבע ינהג כך וכך, ואילו בא מחשף ומצליח לפעול נגד מה שהשם קבע. בזה הוא מכחיש פמליה של מעלה, הכשפים הם נגד רצון השם. כך יוצא מהסבר של רבי יוחנן למילה. ועל זה הגמרא מקשה מרבי רבי חנינה שמסופר עליו שהוא בכלל לא חשש מקשפים, כי הוא תמיד אמר, כתוב בדברים ד', אין עוד מלבדו. הכל השם, אין דבר כזה משהו שיוצא נגד מה שהשם קבע. אם מחשפה מצליחה לעשות נגדי משהו, זה לא באמת היא, אלא כך השם רצה, ולכן הוא לא חשש מקשפים. וזה בניגוד לרבי יוחנן, כי כאמור, רבי יוחנן אמר שקשפים בעצם מצליחים לפעול למרות רצון השם, ולו רבי חנינה אומר שקשפים פועלים כי השם רוצה. איך זה מסתדר? עונה הגמרא, באמת באופן כללי רבי יוחנן צודק, שקשפים יכולים לפעול גם נגד רצון השם, וזה שרבי חנינה אמר שלא, זה כי הוא יוצא דופן. הוא היה צדיק עם הרבה זכויות, אצלו באמת הקשפים לא יכולים לפעול נגד רצון השם, אבל אצל אנשים פשוטים הם יכולים, ועד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה לגבי סוגים שונים של קשפים, ואת הסעיף הזה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה שאומרת הגמרא, יש קשפים שבהם משתמשים גם בשדים, ויש קשפים שעושים אותם בלי שדים. אין איזה נפקא מינה הלכתית, את שני סוגי המחשפים האלו צריך להרוג, אבל תדע שיש שני סוגים כאלה. ואיפה רואים את זה? בחרטומי מצרים. כי כשחרטומי מצרים, כנשים לב שיש ביטוי שהוא כמעט זה, אבל טיפה שונה בין שני סוגי קשפים שהם עשו. מצד אחד, למשל, בשמות זין פסוק אף ב' כתוב, ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם. מצד שני, באותו פרק מוקדם יותר, בפסוק י' א' כתוב, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהתיהם. כן. אז שוב, פעם אחת זה בלי ה, בלעתיהם, ופעם שנייה זה עם ה, בלהתיהם. מה ההבדל? מסבירה הגמרא, כשזה בלי ה, בלעתיהם, זה עם שדים, כשזה עם ה, בלהתיהם, זה בלי שדים. והגמרא גם הוכיחה את זה מעוד מקום שכתוב להת, וזה בבראשית ד' ואת להת החרב המתהפכת, וגם שם כמובן שהחרב הייתה מתהפכת בלי שדים, אז מכאן שלהתיהם זה בלי שדים. עכשיו, כשאתה פוגש מחשף כזה, איך אתה יודע אם הוא משתמש בשדים או לא, אז הגמרא מביאה שיטה לדעת, וזה אם הוא משתמש באיזשהו כלי מאוד ספציפי. לפי זה עם שדים, אם לא, אז זה בלי שדים. עד כאן שלב ראשון, עם שדים ובלי שדים, כאמור זה לא כזה משנה, את שניהם צריך להרוג. שלב שני, זה באמצע עמוד ב', זה שאומר אביי משהו שאת רובו כבר ראינו במשנה, וזה שקשפים מבחינה מסוימת דומים להלכות שבת, שכמו ששם יש איסורים שחייבים אליהם, יש איסורים שפטור אבל אסור, ויש איסורים שבכלל לא אסורים, גם כאן בקשפים יש רמה שחייבים עליה סקילה, יש פטור אבל אסור ויש מותר. מה זה כל רמה? אז בעצם כמו שאמרנו כבר במשנה, שסקילה זה אם הוא עשה ממש מעשה של כישוף אמיתי, פטור אבל אסור זה אם הוא רק עשה אחיזת עיניים, ורק שימו לב, בניגוד להלכות שבת ששם פטור אבל אסור, הכוונה איסור מדרבנן, כאן הכוונה איסור מהתורה, אבל הוא לא חייב סקילה. והרמה השלישית שמותר זה שזה בכלל לא כישוף, אלא הוא משתמש בכוחות טובים, לא כוחות טומאה. למשל, חכמים שהיו משתמשים בספר היצירה בשביל לברוא עגל, כמו שגם ראינו בדף סמכי לא מזמן. אלה שלוש הרמות, ועד כאן השלב השני לגבי סוגי הקשפים. השלב השלישי בסעיף הזה, זה שאם כבר הזכרנו מקודם את החרטומים, אז נאמר עוד שני דברים. דבר אחד, החרטומים הרי הצליחו להפוך מטה לנחש, הצליחו להפוך מים לדם, להביא צפרדעים, אבל רק בכינים הם נתקעו. למה דווקא את זה הם לא הצליחו? אז רבי לזר מסביר, כי בקשפים אפשר לברוא רק בריאה גדולה, אי אפשר לברוא בריאה קטנה מסעורה. רב פאפה אומר, מה פתאום? קשפים ממילא לא יכולים לברוא שום דבר, לא גדול, לא קטן. מה שקשפים יכולים לעשות זה לכנס למקום אחד, אז לכנס דם אפשר, לכנס צפרדעים אפשר, לכנס כינים אי אפשר. זה דבר ראשון. לגבי החרטומים. דבר שני, נדלג לרגע לסוף העמוד, אם כבר הזכרנו את מכות מצרים, אז נזכיר גם את הצפרדעים, וזה שכתוב בשמות ח' פסוק ב', ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים. למה כתוב כאן צפרדע בלשון יחיד? אז רבי לזר ואחרי זה גם רבי עקיבא אומרים שבהתחלה הייתה צפרדע אחת ואז היא השריצה הרבה צפרדעים. רבי לזר בן עזריה אומר שבהתחלה הייתה באמת רק צפרדע אחת, והיא קרה לכל צפרדעי העולם, וזה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף החמישי לגבי סוגי קשפים, ראינו עם ובלי שדים, וראינו שלוש רמות, ודיברנו למה החרטומים לא הצליחו לעשות כלים, זה הסעיף החמישי. הסעיף השישי והאחרון זה בשליש התחתון של עמוד ב', וכאן נראה ארבעה סיפורים לגבי מחשפים, ובזה נסיים. סיפור ראשון זה שרב אשי ראה את המחשף שקראו לו קרנה, שעשה איזשהו כישוף, הצליח להוציא חתיכות בד מהחותם שלו. סיפור שני זה שרב ראה איזה טאיה, איזה ישמעאלי מחשף, שהוא חתך גמל לחתיכות, ואז הוא ערבב את כל החתיכות, ואז הוא צלצל בפעמון, ופתאום החתיכות התחברו חזרה לגמל חי ונושם. זה מה שרב ראה, אבל דוחה אותו רבי חייא, לא יכול להיות שזה הכישוף אמיתי, הרי לא ראית אדם כשהוא חתך את החתיכות, אלא זה פשוט היה אחיזת עיניים, זה סיפור שני. סיפור שלישי זה שזעירי הלך לאלכסנדריה, שזה המקום שהיה שטוף בקשפים, והוא קנה שם חמור, והוא לא ידע שהחמור הזה לא באמת חמור אמיתי, אלא זה היה סתם חתיכת עץ שעשו עליו כישוף והפכו אותו לחמור, וזעירי הולך עם החמור המחושף שהוא קנה, ומתי שהוא עבר בתוך מים, ומים מסתבר מבטל קשפים, כך שברגע שהוא עבר במים, הקשף התמוסס לו, והחמור חזר להיות חתיכת עץ, אז זעירי כעס וחזר למוכר ודרש את הכסף שלו בחזרה, ואמר לו המוכר, "זה אשמתך. מה? באלכסנדריה הכל קשפים, היית צריך לבדוק במים לפני שלחת. אבל לפני משורת הדין אני אחזיר לך את הכסף, ועד כאן הסיפור השלישי. הסיפור הרביעי זה שאדם בשם ינאי הלך להתארח באיזה מקום, והמארחת הביאה לו מים לשתות, אבל הוא שם לב שתוך כדי שהיא הביאה לו היא לחשה איזה משהו, אז הוא הבין שהיא מכשפה, אז הוא לא שתה מהמים, אלא בשקט הלך לצד בשביל לבדוק, הוא שפך טיפה מים על הרצפה, ומיד הם הפכו לעקרבים, ואז הוא רצה להחזיר לה כגמולה, אז גם הוא הציע לה איזה משקה שלו, שגם הוא היה מחושף, והיא שתתה והיא נהפכה לחמור, והוא לקח אותה והשתמש בה בתוך חמור, הוא רחב עליה לשוק, אבל כשהם עברו במים, אז כמור מים ממיסים את הכשפים, והחמור חזר להיות אישה, וכולם פתאום ראו שהוא רוכב על אישה בשוק. זה הסיפור הרביעי, ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב'. עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי הכשפים. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בחייבי סקילה, ודיברנו על שלושה, וזה המסית, המדיח והמחשף. לגבי המסית, ראינו במשנה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה דווקא הדיוט שהסית הדיוט, נסביר עוד רגע בגמרה. סעיף שני, המשנה תיארה איך הוא מסית, שקודם הוא נותן איזה דברי רקע על אותה עבודה זרה, ואז הוא אומר, "אעבוד", או "אלך אעבוד", או "נלך ונעבוד", וכולי. זו הסתה. סעיף שלישי, צריך עדים בהסתה ולא צריך התראה, ולכן אם הוא הסית שניים, הם העדים ופשוט הורגים אותו על פיהם. אם לא היו שם שניים, אז אפשר לגרום לו להסית עוד פעם בפני שניים, או גלויים, או להחמין אותם, כלומר להחביא אותם, ורק במקרה כזה, אז אמנם לא צריך התראה, אבל כן צריך לוודא שהוא מתכוון לזה, לומר לו, אתה בטוח, והוא יגיד כן, עד כאן המשנה. בגמרא דיברנו לסעיף הראשון, וזה שזה דווקא הדיוט שהסית הדיוט, וחשבנו שהכוונה היא שהדיוט שהסית, הכוונה היא הדיוט ולא נביא, ושהסית הדיוט, הכוונה היא אדם יחיד או יחידים, אבל לא את רוב העיר, כי אם זה נביא, או אם זה רוב העיר, אז זה כבר לא סקילה, אלא זה חנק, כמו רבי שמעון. הבעיה עם זה שהמשנה הבאה שמדברת בפירוש על מי שמסית את רוב העיר, כלומר מדיח, אומרת המשנה שזה כן בסקילה, כלומר כמו רבנן ולא כמו רבי שמעון. עונה הגמרא, אתה צודק, ובאמת גם המשנה שלנו היא רבנן ולא רבי שמעון, ופשוט הדיוקים שעשינו לא נכונים, כלומר כשהמשנה אמרה שזה הדיוט שעשית ואמרנו הדיוט ולא נביא, זה לא נכון, גם נביא, וזה שקראו לו הדיוט, זה פשוט כי הוא אידיוט, איש קל דעת שמסתבך בעבירה כזאת שאפשר לרוג עליה אפילו בלי התראה. וזה שהמשנה אמרה שהמוסתים הם גם הדיוט, והכוונה יחיד או יחידים, אז זה באמת נכון, אבל זה לאו דווקא, באמת גם אם הוא הסית את רוב העיר, זה גם סקילה, אז למה המשנה אמרה יחידים? פשוט כי לא זו אף זו. בהתחלה היא אמרה יחידים, ואז במשנה הבאה היא חידשה שגם אם את רוב העיר, גם אז זה בסקילה, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני היה מאוד קצר לגבי מדיח, כלומר מי שמדיח את רוב העיר, שכאמור כבר אמרנו שזה מחלוקת שלפי רבנן זה סקילה, לפי רבי שמעון זה לא סקילה אלא חנק. החלק השלישי היה לגבי מחשף, שלפי המשנה גם הוא בסקילה, כמו שכתוב בשמות י' ב', מחשפה לא תחיה, ולגבי זה ראינו שישה סעיפים. סעיף ראשון אמרנו שרק אם הוא עושה מעשה אמיתי של כישוף הוא חייב סקילה, אבל אחיזת עיניים הוא פטור, והבאנו דוגמה מאיסוף כישועים, זה היה סעיף הראשון שזה בעצם המשנה. סעיף שני זה למה מחשפה ולא מחשף, פשוט כי רוב אלו שעסקו בכישוף היו נשים, אבל באמת זה נכון גם לגבי גברים. סעיף שלישי, כאמור המשנה אמרה שהעונש זה סקילה, אבל זה מחלוקת. רבי יוסי גלילי אומר סייף, ואילו רבי עקיבא בן עזאי ורבי יהודה אומרים סקילה, וראינו את המקורות שלהם. רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא עשו גזרה שווה מלא תחיה. רבי יוסי גלילי עשה את הגזרה שווה מלא תחיה כל נשמה לגבי כיבוש הארץ, שזה חרב, כלומר סייף. ואילו רבי עקיבא עשה גזרה שווה מאם בימה אם איש לא יחיה מהר סיני, שזה היה סקילה. והספרנו למה כל אחד עדיף את הגזרה שווה שלו, וראינו עוד שני מקורות לסקילה, וזה בן עזאי מהסמיכות לפסוק הבא של כל שוכב עם בימה, שזה סקילה. ואילו רבי יהודה למד את זה מאובי עדוני שיצאו מן הכלל ויצאו ללמד על הכלל כולו, שזה סקילה, וזה כי רבי יהודה סובר ששני כתובים יכולים ללמד, ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, הסברנו למה מבחינה לשונית זה נקרא כשפים, וזה נוטריקון של מכחיש פמליה של מעלה, ומכאן בעצם יוצא שהמחשף עובד נגד רצון השם, וזה קשה מרבי חנינה שאמר שהוא לא חושש לכשפים, כי אין עוד מלבדו, הכל זה השם, ואם המחשף מצליח זה כי כך השם רצה. עונה הגמרא, באמת באופן כללי רבי יוחנן צודק שהמחשף מצליח בניגוד לרצון השם, אבל רבי חנינה שהיה צדיק ואילו זכויות, אצלו באמת אין עוד מלבדו, זה סעיף רביעי. סעיף חמישי זה סוגי כשפים, ראינו שלושה שלבים, שלב ראשון זה שיש כשפים עם שדים ויש בלי שדים, וראינו זה גם בחרטומים, שלתיהם זה עם שדים, להתיהם זה בלי שדים. שלב שני זה שהבאי אומר שיש שלוש רמות, שזה אם הוא עשה ממש מעשה כישוף זה סקילה, אם זה רק אחיזת עיניים פטור אבל אסור מהתורה, ואם הוא ישתמש בספר יצירה בשביל לברוא זה מותר לגמרי. שלב שלישי, אגב שהזכרנו את החרטומים, אז הסברנו למה הם לא הצליחו לעשות מכת קינים, או כי הם לא יכולים לברוא דבר קטן מסורה, או כי הם לא יכולים לכנס קינים, ואגב זה גם דיברנו על מכת צפרדע, זה היה סעיף החמישי. סעיף שישי ואחרון זה שראינו ארבעה סיפורים לגבי כשפים. רב אשי רע מחשף שהוציא חלקי בד מהאף, רב רע מחשף שחתך גמל לחתיכות ואז החייה אותו בחזרה, אבל רבי חי אמר שזה היה רק אחיזת עיניים. זעירי קנה חמור שבעצם היה חתיכת עץ שכישפו אותו להיות חמור, וכשהוא עבר במים אז הוא חזר להיות עץ, אז הוא חזר למוכר והמוכר החזיר לו את הכסף מבחינתו לפני משורת הדין. וסיפור רביעי, ענאי התארח במקום שנתנה לו מים שבעצם היו עקרבים, אז הוא החזיר לה כגמולה בזה שהוא נתן לה משקה שהפך אותה לחמור, והוא רחב עליה עד שהם עברו במים, והיא חזרה להיות אישה, והוא רחב על אישה בשוק. עד כאן הסעיף השני. השישי לגבי מחשבים, הגענו לשורה האחרונה, כל הטוב.